אנחנו מתחילים פרק ע"ב, 72, ואני אעשה קצת מבוא קצר לפרק, ואז נלמד אותו בפנים. אני חושב מה שראיתי שקרה פעם שעברה, שאני עושה סוג של סיכום לפני הלימוד, שמה שאני חושב אולי הפרק הולך להיות, ואז אנחנו לומדים ומגלים שזה בעצם מדבר על דברים אחרים, ואז אנחנו, בסוף אנחנו עושים סיכום שני לתקן את הסיכום הקודם. אבל בכל מקרה, אנחנו מתחילים ככה. כן? הפרק הזה, שאלה ראשונה, זה מה הוא עושה פה, מה התכלית שלו, כן? שאלה ראשונה בכל דבר, ודאי לפי אריסטו, כן? התכלית הוא השאלה העיקרית בכל דבר, הכוונה. אז אנחנו צריכים לדעת מה הכוונה בפרק הזה, מה הוא עושה. כן? אז בשביל לדעת מה הכוונה, אנחנו צריכים להגיד מה הצורה שלו, במה הוא עוסק. והוא עוסק בסיכום של תמונת העולם, כן? העולם, מה שאני קורא המדעית, כלומר המציאות, איך המציאות נראית, לא איך היא מאורגנת, כן? עדיין לא מה הסיבות, למה המציאות נראית ככה, ומה בעצם הסיבות הפועלות פה, זה הוא לא עוסק. הוא עוסק בהמציאות, התמונת המציאות, כן? מה שאנחנו היום מכנים מדע, המדע היום לא עוסק ביותר בזה, וזה סיכום של המדע שהרמב"ם מכיר. אוקיי? זה התוכן של הפרק, זה הצורה שלו. כן? החומר שלו, כלומר, ממה זה עשוי, זה מקורות האריסטוטליים, ובעצם סינתזה של אריסטוטליות וקצת יותר אסטרונומיה שלא הייתה כך אצל אריסטו, נראה בפנים, בפרקים, בפרקי חלק שני, שרמב"ם יודע מהבעיה הזאת, אבל בכל מקרה זה הסיכום של הסינתזה המקובלת פחות או יותר בימי הביניים, סינתזה ניאופלטונית מסוג מסוים של המדע האריסטוטלי ושל האסטרונומיה הלא כל כך אריסטוטלית, רק חצי אריסטוטלית, רמב"ם יזכיר גם פה את הספק בזה, וגם של סדר ההצלה, שגם פה הרמב"ם לא כל כך מזכיר את זה שהוא תלוי את מי אתה שואל, הוא סוג של אריסטוטלי או ניאופלטוניסטי. אוקיי, זה החומר, כן? ממה זה עשוי? והצורה זה. עכשיו, מה התכלית? כן, הפועל זה הרמב"ם עשה, אז אנחנו יודעים את התשובה למי כתב את זה. אבל התכלית הוא השאלה החשובה. מה זה עושה פה? למה הרמב״ם חושב שהוא צריך לעשות לנו פה סיכום של המדע? והתשובה היא שהרמב״ם עצמו ענה על השאלה הזאת בסוף הפרק הקודם, שקראנו בקצת מהירות בשיעור הקודם, ואנחנו נקרא אותו עוד פעם כרגע, בשביל לראות מה הוא בעצמו אומר, ומה אנחנו צריכים להוסיף קצת על ההבנה, לדעת מה בעצם הסיבה. כן? הרמב״ם כתב ככה, אז אני פה בסוף הפרק הקודם. הוא כתב, בפרק הקודם אנחנו זוכרים שהוא כתב את התוכנית שלו לפרקים הבאים, שהוא בעצם בא לענות על השאלה של מה ההוכחה למציאות האל ולשאר התכונות של האל, ואיך, מה השיטה שלו לגבי הדרך של הקלם ביחס להוכחות האלה. הוא אמר שבשביל לעשות את זה הוא צריך לסכם את שיטת הקלם, ואז את ההוכחות שלהם, ואז את שיטת הפילוסופיה, ואז את ההוכחות שלהם, ואז את השיטה שלו. זה המהלך שלו. אבל לפני שהוא אמר את זה, הוא אמר שהוא צריך להקדים בעצם משהו. כן? והוא אומר ככה, הוא כבר הודעתיך, אני כבר אמרתי לך, כבר לימדתי אותך, שאין זולת האלוהה יתעלה, וזה הנמצא. חוץ מהאל יתעלה והנמצא הזה, כלומר, המציאה הזאת, המציאות הזאת, היוניברס, הקוסמוס הזאת, אין שום דבר. ואין ראיה עליו יתעלה, אלא מזה הנמצא, מכלליו ומפרטיו, או מכללו ומפרטיו. כן, זה היסוד שהוא אמר שהוא כבר הודיע לנו את זה. עכשיו, שובה שבה לא ידעתי לבדוק איפה הוא אמר את זה, כל המפרשים מציינים פה לחלק א' פרק למד א'. מה כתוב בחלק הזה? ככה, אני חוזר שם, פתחתי לעצמי פה את הלשון שלו, עושה את זה יותר קטן שאפשר לראות. מה כתוב בחלק א' פרק ל' ד'? כתוב ככה. אני not working. Let's do it somehow like this. כתוב. ואתה יודע, כן? אז קודם כל יש לי כבר חידה. שרמב"ם פה אומר שהוא כבר הודיע לנו משהו, ואז כשאנחנו בודקים איפה הוא הודיע לנו את זה, אנחנו מגלים שהוא אומר שזה משהו שהוא, שאתה כבר יודע. אז אנחנו עדיין לא יודעים איפה או האם הוא בכלל הודיע לנו את זה. כן? שאלה מעניינת, הרמב״ם, הרבה פעמים, לא רק הרמב״ם, זה מנהג הרבה מחברים לעשות, אני אעשה ככה שיהיה אפשר לראות. הרבה מחברים עושים את המשחק הזה, שאומרים, הם מציינים, עושים רפרנס לעצמם, ואז כשאתה בודק את הרפרנס, אתה לא בדיוק מוצא את השכנוע שם. אנחנו מוצאים את זה בזוהר המון פעמים, וגם בכתבים שלי זה קורה. אני חושב שיש סיבה פסיכולוגית, כלומר אנושית, שזה קורה, כי כאשר אדם חושב על משהו ברצינות, אז הוא מבטא את עצמו, כותב את זה, אז אצלו זה מאוד מובן, זה כאילו הוא אז הוכיח את זה, אבל זה לא מוכרח שמישהו אחר שקורא את זה באותו מקום, או באותו שיעור, או באותו מאמר, גם משתכנע כל כך. ואז אתה חושב על זה עוד פעם, או מדבר על זה עם עוד מישהו, ואתה אומר, אני זוכר שכבר דיברתי על זה, לא, לא. ואז הוא בודק שם, וזה לא כתוב יותר ממילה שאתה עכשיו הבאת. כי הוא לא היה אז, כן? התלמיד, הוא לא היה בזמן שהרמב״ם כתב וחשב את הפרק הקודם, אז אצל הרמב״ם, תמיד כאשר אדם כותב וחושב, אז הוא חושב יותר ממה שהוא כותב, כן? אז אצלו זה נראה מבואר. אבל זה לא מוכרח שמישהו אחר יכול להרוויח מזה. זה בעיה שקורית להרבה מחברים. אני חושד שזה קורה גם לרמב״ם לפעמים. ודאי שזה קורה בספרים אחרים. לרמב״ם קצת קשה להגיד את זה, כי הוא מאוד מסודר ומאוד מודע לזה שהוא כותב לקוראים, ועדיין אני מזהה שזה קורה גם אצלו. יש לי טענה גדולה עליו שהוא כותב להרבה פעמים, בהקדמה למשנה תורה, הוא כתב שהוא חיבר את הספר גם למי שלא למד שום גמרא, ומתברר, ולא רק אני אמרתי את זה, כן, כי ידוע, הראש הביא בשם אדם גדול בברצלונה שאמר את זה, אבל אני, יש לי ראיות מתוך הסגנון של הרמב״ם שזה באמת ככה, שהרמב״ם לא באמת מובן למי שלא קרא את הגמרא. כן? כי זה מאוד קשה, כי הרמב״ם קרא את הגמרא, ואז הוא עושה לעצמו סיכום שנורא מבהיר את הגמרא. או כמו שאני עושה סיכום של השיעור, שמי שהיה בשיעור זה מאוד עוזר לו. אבל זה לא אומר שמי שלא היה, זה יכול לעזור לו. ואותו דבר, אם אנחנו לא היינו בשיעור הקודם של הרמב״ם, אפילו שכן קראנו את הסיכום שלו שהוא כתב, אבל לא היינו בשיעור עצמו, אז לא בהכרח שאנחנו יכולים לדעת מה שהוא הודיע אותנו שם. אוקיי? סיפור מעניין, זה קורה. אבל מה שחשוב, אני, מה?
כן, את פעם אחת שדיברת על הדבר הזה, זה אני זוכר.
ואז הסברתי זה יותר טוב או יותר קרה?
לא, כי הוא, אוקיי, נכון, על הרמב"ן יותר, בטח, הרמב"ן עושה את זה מלא פעמים, כן.
ואז יצא מעגלי, כן? אז הוא כותב את זה בקיצור ומבטיח להסביר לך, ואז כשהוא מגיע להסבר, אז זה אף פעם לא...
כן.
כן, אז זה המצב. כן, כתבתי על זה פוסט או משהו. בכל מקרה, אז טוב. אבל פה אני לא בטוח שזה המקרה. זה יכול להיות שזה משהו שקרה, יכול להיות שיש משהו יותר עמוק שקורה פה, אני אסביר. אז זה מה שכתוב בחלק, זה המקור שכולם מציינים, אז כנראה שהרמב"ם מתכוון למקור הזה, אף אחד לא מצא מקור אחר. יש כן מקור אחר, אני אסביר. בחלק א' פרק למד א', הרמב"ם עוסק בסיבות ש... בואו נקרא את ההגדרה שלו, הסיבות שקשה להתחיל בלימוד הזה, כן? הלשון שלו, כן. הסיבות המונעות למפתוח את הלימוד באלוהיות. כן? זה התוך חטיבה של פרקים שעוסקים בהזהרה של ההמון ושל מי שלא ראוי להיכנס לחוכמה, לחוכמת התיאולוגיה, לחוכמת האלוהות. ורמב״ם בפרק למד ד' יש לו את הסיכום הכי בהיר של הסיבות. מה בעצם הסיבה ש... קשה להיכנס, כן? זה הפירוש שלו לארבע שנכנסו לפרדס וכו'. והסיבה השלישית היא ככה. הסיבה השלישית היא אורך ההצעות, כן? אורך ההקדמות הנצרכות לאדם בשביל להיכנס לדבר אל אלוהים. והרמב״ם שם מביא את הדוגמה, סיפור המאוד מפורסם שלו. הוא אומר, אפילו הפתי שבאנשים, אתה מאיר אותו בלילה ואומר לו, אתה לא רוצה לדעת כמה שמיים יש וכמה מלאכים יש ומה הם העולם ומה תכלית העולם ומה הנפש ואיך התחדשה בגוף, אם היא נפרדת מהגוף ואיך וכו'. אז כל אחד אומר, כן, אני רוצה לדעת. ואז אתה אומר לו, אוקיי, ייקח לך שבועיים ללמוד את הקדמות בשביל להבין את זה, ואז הוא חוזר לישון. הסיום של המשל זה הביטוי שלי, אבל זה פחות או יותר מה שכתוב שם. כן? וכלומר, אנשים עצלנים, למרות שהם מאוד רוצים לדעת את התכלית, הם לא רוצים לעשות את הדרך המובילה לתכלית הזאת בצורה הנכונה. כן? וזה הקיצור של הבעיה של אורך ההקדמות. כל אחד רוצה לדעת את אלוהים, וכל אחד משלה את עצמו שהוא יודע. למה הוא משלה את עצמו? כי הוא חושב שהוא יכול להגיע לתכלית בלי ההקדמות. והרמב״ם מסביר למה בעצם צריך את ההקדמות האלה, כן? כי הרי לפעמים מישהו יכול לטעון, לא נכון, באמת הכל פשוט, כמו שהסברתי בשיעור שלי בלשישי, יש כנראה תפיסה במודרנה, זה מאוד התחזק, בעצם הכל פשוט, כל אחד יש אינטואיציה על אלוהים ועל הנפש ועל הטוב וכל הדברים החשובים, אבל לסוף הם המציאו שצריך להכיר את כל המדע בשביל לדעת את האל. שטויות, לא צריך. צריך רק לחשוב ישר, ובשתי דקות אתה מגיע לאמת, ואתה כבר יודע את זה ממה שנולדת, כי יש לך נשמה אלוהית, לא יודע, כל מיני תורות, ובעיקר שהם מכחישים את הצורך בהקדמות. והרמב"ם פה נותן קטע להסביר למה זה לא נכון, למה בעצם צריך את ההקדמות, כן? למה ההקדמות האלה הם לא סתם gatekeeping שמישהו שם, בשביל שמי שלא לא מספיק טרח, לא ידע את המסקנה, אומר לא, זה הכרחי, ומסביר למה. ואתה יודע, כן? אתה כבר יודע, כי אלו העניינים, כלומר, ענייני אלוהות, כן? שזה פחות או יותר, כפי שאנחנו רואים פה את ההגדרה, הראיה לארבעת המובקשים שאנחנו מדברים עליהם, נקשרים קצתם בקצתם, כן? חלקם קשור תמיד בחלק השני. והוא, למה? ופה זה הלשון שהוא מצטט, כן? שאין במציאה, זה תרגום של אבן טיבון כנראה באחרון, הוא כתב המציאה, הוא במציאות, אין במציאות, זולת השם יתעלה ומעשיו כולם. והם מה כל מה שכללה אותו המציאה בלעדיו. כן, אז פה יש לנו שפה יותר תיאולוגית קצת להגיד את מה שכתוב פה. כן, פה כתוב מה היה הלשון שלנו בחלק פרק א', אין זולת האלוהה וזה הנמצא, ופה הוא כותב את זה בשפה תיאולוגית. אין במציאות אלא האל ומעשיו. כמובן שלהגיד מעשיו זה כבר להניח את המבוקש, כן? כי אנחנו חמפשים פה ראייה לקיום האל. אבל לאורך הפרק, החלק הראשון, הרמב״ם מדבר בשפה תיאולוגית שמניחה את המסקנות שלה. ומעשיו, ופה הוא מוציא את הרעיון שכל הנמצאים כלולים בחלוקה הזאת של האל, והשאר הנמצא מהאמירה הזאת שהכל זה האל ומעשיו, כן? והם כל מה שקלה אותו המציאה בלעדיו, כן? כי הרי אין שום דבר שהאל לא עשה, כן? אז הכל מעשיו. אז יוצא שאני יכול לעשות סיכום של הכל האל ומעשיו, כן? עכשיו בא הקטע העיקרי, ואין דרך להשיגו אלא ממעשיו. עוד פעם, זה מוסכמה תיאולוגית, לא מוסכמה פילוסופית, מוסכמה תיאולוגית, כן? התיאולוגים כולם אומרים, אנחנו לא מכירים את האל עצמו, אלא ממעשיו, אלא את מעשיו, אנחנו מכירים אותו ממעשיו, כן? אז יוצא, אין דרך להשיג אותו, אלא דרך מעשיו, כן? זה הקישור של השפה התיאולוגית שאנחנו לומדים, הפילוסופית יותר שאנחנו לומדים פה, לשפה התיאולוגית של האל ומעשיו. והם אמורים על מציאותו, כן, שיש את האלוהים, ועל מה שצריך שיאמן בו. כלומר, התכונות של האל, כן, זה שהוא אחד ולא גוף וכו'. רוצה לומר, מה שיחויב לו, או ישולל ממנו, כפי שנלמד, שלמדנו, אבל פה זה שנלמד בפרק סמכתת, כן, הפרקים של נונתת, הפרק של ידיעת השלילה. שהרמב"ם שם הסביר למה ידיעת השלילה קשורה בידיעת שאר המדעים. יתחייב הם כן בהכרח לבחון המצאות כולם כפי מה שהם. אז לכן, מי שרוצה לדעת את האל, אם היה דרך לדעת את האל שלא דרך מעשיו, שעכשיו יש לנו שפה קצת לדבר על החידוש ששמנו לב שבוע שעבר, כן? זה נראה שהתפיסה החולקת פה מאמינה שיש דרך להכיר את האל שלא דרך מעשיו. עכשיו אנחנו יכולים לטעון לנו, יש דברים שהם לא מעשיו? לא, התשובה היא שהם בעצם טוענים שיש דרך להכיר את האל מתוך האל עצמו, כן? לא דרך מעשיו, אלא ממנו עצמו, שזה מה שאנחנו קוראים, האל דיבר אליי, כן? כביכול זה יכול להיות עצמו, אבל רמב"ם יגיד, אין כזה דבר, האל דיבר אליך, שזה לא מעשה שלו, הדיבור שלו זה כבר מעשה, כן? כל ישראל מאמינים שהדיבור שלו נברא, כן? להגיד, האל דיבר אליי, הכוונה אותו דבר הוא עשה. עכשיו, יש ספק קטן, אם הכוונה הוא ברא דיבור ניסי שדיבר אל הנביא, או שבתוך המעשים שלו אנחנו מכירים אותו וזה נקרא דיבור. החלוקה הזאת, המחלוקת הזאת, שכל היהודים שאני מדבר איתם היום, חושבים שהיא מחלוקת יסודית, היא לא כל כך יסודית. בסופו של דבר, זה לא משנה. אתה לא מכיר את האל מתוך האל עצמו, אלא מתוך מעשיו. כן, הכוזרי, למשל, חצי מהמאמץ שלו זה להפקיע את העיקרון הזה שאי אפשר להכיר את האל דרך מעשיו. הוא רוצה להכיר ולהתקשר לאל בתוך האל עצמו, איכשהו. לא ברור אם הוא חשב עד הסוף מה הוא מתכוון להגיד, כי זה לא אפשרי. או שמישהו יכול להסביר שזה כן אפשרי. אני קצת ממהר היום, אז אין לי זמן להסביר איך זה יכול להיות אפשרי, אבל הנרבוני שהבאתי הוא הכיוון להגיד שזה אפשרי, כן? ואז יוצא שהאל הוא מדי קרוב למעשיו וכו'. בקיצור, ולכן אומר הרמב״ם, מפה המסקנה התחייב אם כן בהכרח לבחון הנמצאות כולם, כפי מה שם אנחנו צריך להכיר את המציאות, כפי מוש, כן, לא כפי הדמיון, כן, לא כפי מה שזה צריך להיות בשביל שההוכחה לקיום האל תצא טוב, כן? אנחנו צריכים להכיר את המציאות כפי, כי אז עוד פעם אתה מתחיל הפוך, אתה מתחיל מדיעת האל, משהו, איך אני יכול? צריך להכיר את המציאות, עד שניקח מכל מין ומין הקדמות המתיות צודקות, יועלנו, יועלנו בבקשתנו האלוהיות. כן? אז הבקשות האלה זה המבוקשים המדוברים פה. אנחנו, והרמב"ם ממשיך שם להסביר איך כל החוכמות נצרכות לחוכמות אלוהות, למה אנחנו צריכים את הלוגיקה ואת המתמטיקה ואת האסטרונומיה ואת הפיזיקה. לפחות ארבעת המדעים האלה, אנחנו חייבים בשביל להבין את המטפיזיקה שהוא חוכמת אלוהות. והוא מסביר, יש שאלות על חוכמות מסוימות, עד כמה הן באמת נצרכות, אבל זה מה שהוא מסביר, וזה הסיבה שבלי להקדים את כל ההקדמות האלה, אי אפשר לדעת את השם. כן? כי אין כיוון אחר, אלא אם כאן יש לך משהו שלישי, שהוא לא האל ולא מעשיו. אם עד שנגלה את הדבר השלישי הזה, שהוא לא יכול להיות, ודאי שלא, כן? יכול להיות מי שלא מאמין, אבל מי שמאמין לכאורה לא יכול להיות, אז יוצא שאתה חייב לדעת, והקטע הזה נמצא פה בשביל להסביר למה צריכים בעצם ללמוד מדע, כן? זה הרמב"מיסטים של היום קוראים את הפרק הזה, וגם את הפרק שלנו, כי הרמב"ם פה אומר שצריך ללמוד מדע, כן? אבל זה לא בדיוק מספיק, כן? זה נכון שהוא אומר שצריך ללמוד מדע, אבל הוא מסביר למה צריך ללמוד מדע, כן? כי אין דרך שלישית, חוץ מהאל ומעשיו, והאל עצמו אנחנו לא מכירים, אלא דרך מעשיו. ומזה יוצא שצריך להכיר את מעשיו, כפי מה שהם באמת, כל מעשיו, כן? למה את כולם? למה לא יכולים להגיד, אני מספיק להכיר פרח אחד, להבין שהוא חייב להיות לא בורא, כן? שאלה חשובה. לפי שיטת החידוש, יכול להיות שזה באמת מספיק. כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, על הפרק הקודם. לא ברור שבאמת צריך את כולם. הרמב"ם חושב שצריך את כולם. כפי שהוא משהו אומר פה, שמכל מין ומין יילקחו הקדמות, כי למשל, אם אתה רק מסיק מתוך פרח, שפרח הוא עשוי והוא צריך להיות לא עושה וכו', אז אתה עדיין אין לך אל מופשט, כן? כי העושה של הפרח הוא באמת מלאך מסוים או גלגל, או לך תדע. אז אתה צריך בעצם להכיר את הגלגלים, וזה מה שהוא אומר בעצם בפרק נונטט, שככל שאדם מעמיק יותר בידיעת הטבע, הוא יותר יודע לשלול מהאל את התכונות של אותו טבע, וכפי שמה שאני אוהב להסביר, כולל הוא צריך להכיר את החלק המופשט של הטבע, ולהגיד שהאל הוא לא הדבר המופשט הזה, כן? שלא יעשה את הטעות של החזוני, שהאל הוא יש מתמטי או משהו כזה, כן? בשביל זה צריך ללמוד מתמטיקה, כן? התועלת של ללמוד מתמטיקה, זה שלא תעשה את הטעות שכתוב בחזוני, שאומר שכמו שישות מתמטית היא, אין לה סיבה, גם האל אין לו סיבה. כי זה לא אותו סוג של אין לו סיבה. לכאורה, כן, אני רק... זה הקטע, כן? ועכשיו, אם אנחנו חוזרים עכשיו לפרק שלנו, אז מה שכתוב, לא לפרק שלנו, לפרק הקודם שמסביר למה יש את הפרק שלנו, אז זה מה שכתוב. התחייב, כן, הוא ממש, ממש מעתיק את הלשון שכתוב שם. מה הוא משנה? הוא משנה שהוא לא כתב פה אל ומעשיו, כי הוא עוסק פה הוכחה שיש אלוהים. הוא הוסיף את העניין של כללה ופרטיו, שכתוב שם יותר בעריכות בעצם, כי מסביר איזה פרטים ואיזה כללים, למה כל חכמה מוסיפה לידיעת האל וכו'. כן, ופה הוא מדבר יותר על העניין של מעש, ראיה, כן? הוא עדיין לא העיז לדבר על זה שהוא בעצם עוסק בראיות לקיום האל. אבל הוא מסיק את אותו מסקנה, ותחייב בהכרח שיבחן זה הנמצא כפי משהו, וילקחו ההקדמות ממה שיראה מטבעו. זה בדיוק משהו הסיק שמה. אנחנו צריכים להסיק את המסקנות מתוך, כן? וצריך להדגיש פה, וכי יש פה בעיה, כי לכאורה זה אמור להיות גם לשיטת הקלם, וזה לכאורה לא, כן? כי הוא אומר, אתה צריך להקדמות כפי מה שהטבע הוא, כן? כלומר, אתה לא צריך, סתם צריך להכיר את המציאות, אתה צריך להכיר את המציאות כפי מה שהוא, ואז תדע מה לחייב ומה לשלול מהאל. אם אתה לא תכיר את המציאות כפי מה שהוא, אתה תכיר את המציאות מתוך התורה, כן? למשל, אז זה לא יעבוד, כן? זה לא מספיק, כי אתה לא תדע מה לשלול מהאל, כן? זה מובן, זה הדגשה מאוד חשובה, זה שהוא כל הזמן מסיף פה להכיר את המציאות כפי מה שהוא, כלומר, לא להכיר את המציאות מתוך התורה, כן? זה מובן מה שאני אומר? כי הרמב"ם ממש יגיד, לפחות איך שאני קורא אותו, כן? מי שאומר, לא מצליח, אנחנו יכולים להכיר את המציאות מתוך התורה, שזה מילה אחרת להגיד מתוך האל עצמו, כן? ויגיד, לא, אתה עובד הפוך, אתה לא אלוהים, אלוהים היחיד שיודע את עצמו מתוך עצמו. אנחנו יודעים אותו רק מתוך מעשיו. כן? אז אתה לא יכול להתחיל מזה שיש אלוהים ואז לסיים בטבע. אתה צריך להתחיל בטבע. ולכן אתה צריך ללמוד את הטבע כמו אתאיסט כביכול, כן? לא אתאיסט כי הוא לא חושב שהטבע מוביל לאתאיזם, אבל אתה צריך להבין את הטבע בעצמו, אתה לא צריך להבין את הטבע בשביל לדעת את נפלאות הבורא, כן? זה חשוב מאוד לא להתבלבל מזה, כי משום מה כל מיני יהודים חושבים, אוקיי, אז הרמה אומץ צריך להכיר את נפלאות האל. לא, צריך להכיר את העולם כפי מה שהוא, ומזה צריך להסיק את מציאות האל. כן? אבל, כמו שאני אומר, יש פה בעיה. כי זה לא משהו בעצם יכול לעשות פה עדיין. כי הרי בדבר הזה יש מחלוקת בינו לבין המדברים, שהם לא כל כך בעניין של להכיר את המציאות כפי שהוא. הם טוענים מה כפי שהוא שלך, הוא סברות אריסטוטליות טיפשיות, האמת שהאל עושה את הכל ישירות, כן? אז אני אדלג כרגע על הבעיה הזאת, כי אני קצת לחוץ בזמן. בכל מקרה, עכשיו אני רוצה רק לסיים את המהלך של מה הוא מוסיף פה על הפרק ל"ד. עכשיו הוא אומר ככה, ולזה, אוקיי, אז עכשיו בפרק ל"ד, המחשבה הזאת הובילה למסקנה שרוב האנשים לא יכולים ללמוד את חוכמת האלוהות. למה? כי צריך להקדים את כל המדע, והוא מסיק ממש שם בעריכות, שלכן רוב בני אדם בעצם, אם היו הולכים בכיוון הנכון, היו מתים לפני שיהודים הם יש אלוהים, כן? כי זה לוקח 1,000 שנה, ורוב בני אדם לא חיים 1,000 שנה. אוקיי, לוקח 60 שנה, רוב בני אדם לא לומדים 60 שנה. ולכן אומר הרמב"ם שם, לכן יש לנו בעצם את האמונה המקובלת, כן? לכן יש, אנחנו מלמדים לבני אדם דברים בקבלה, כי לפחות שידעו בדרך מקובלת שיש אלוהים, זה יותר טוב מכלום, כנראה. צריך באמת לשאול, למה זה יותר טוב מכלום, או זה יותר טוב מכלום. זה מה שכתוב שם, כן? עכשיו הרמב"ם פה לא יכול להגיד את זה, כן? הרמב"ם פה, הוא כן הרי עוסק בידיעה, כן? הוא כבר לא עוסק, חלק הראשון, באופן כללי, מדבר בבחינת אמונה, אבל פה הוא כבר מדבר בבחינת ידיעה, אתה צריך כבר לדעת, כן? ועכשיו הוא נתקע באותו בעיה שהוא נתקע שם, כי הוא מדבר לתלמיד. ועכשיו יש פה שאלה מעניינת, הרמב"ם היה יכול, זו שאלה של לאו שטראוס, אני חושב שהיא שאלה מאוד יפה, למרות שהוא מסיק מזה מסקנות קצת רחוקות. שאלה מאוד יפה, הרמב"ם היה יכול להגיד, תעצור פה את הספר שלי, תחזור אחרי שאתה קראת את הפיזיקה. הרי אני אמרתי, זו הקדמה הכרחית, מי שלא מכיר פיזיקה, אסטרונומיה, מתמטיקה, שלא ייכנס, כן? כמו שהיה כמפורסם על השער של האקדמיה של אפלטון, היה כתוב, כל מי שלא למד גיאומטריה, שלא ייכנס, כן? כמו שהיה מי שאין תוכו כברו, כן? תנאי קצת אחר, תנאי מוסרי ותנאי אינטלקטואלי, אבל לא משנה, יש תנאי, מי שלא למד, לא ייכנס, וככה הרמב"ם עצמו מצהיר כמה פעמים בספר שלנו, שהספר הזה לא חובר אלא למי שכבר קרא את הפילוסוף, וכך כתוב בהקדמה לחלק הראשון, וגם בהקדמה לחלק שלישי במפורש, וגם בחלק שני בסוג של ההקדמה שיש שם, בחלק פרק א', פרק ב'. אז, והוא לא עושה את זה, כן? אז זה מאוד מעניין, הוא לא עושה את זה, הוא לא אומר, אני מניח אתה, אבל הוא כן הולך לעשות, הוא אומר, ולזה ראוי שתדע צורתו, וטבעו הנראה, ואז אפשר שתביא ממנו ראייה על זולתו, כי זה אנחנו מכירים. ולזה, מה אני עושה? אני לא אומר לך, תחזור לאקדמיה, ותחזור אליי אחרי שאתה יודע. ראיתי שצריך שתחילה, שאביא פרק, אפרש לך בו כלל המציאות על צעד ההגדה. זה ממש מעניין. הרמב"ם אומר, בדיוק כמו שאמרתי לך מקודם, שבגלל שרוב בני אדם היו מתים לפני שיודעים שיש אלוהים, אז אנחנו עושים פתרון שנקרא הגדה, כן? הגדה פה זה... מה המילה הערבית שכתובה על ההגדה? יש לי הרי פה, אפשר לבדוק. איפה המסמך הזה? כן? איפה אני... על הג'ודה ליג'ה, אני לא יודע. על צד ההגדה הכוונה על דרך אמירה, כן? הכוונה היא בדרך קבלה, בדרך שאני מספר לך ואתה... או שתאמין לי או שאתה לא, אבל תאמין לי, כי אני יודע, כן? הוא יסביר עוד רגע למה להאמין לו, אבל בעצם אותו תכסיס שיש לנו לגבי המסקנה, כן? אותו תכסיס שיש לנו לגבי המסקנה, אנחנו אומרים, למדים לכולם את ה-13 עקרים, כן? הרמב"ם מסביר באיגרת תחיית המתים, שהוא ראה אפילו תלמידי חכמים שלא יודעים אם האל יש לו גוף, אז הוא החליט להגיד להם. הוא לא יכול להוכיח להם, אבל לפחות הוא יגיד להם, כן? אותו דבר, אני רואה שאתה צריך להכיר את העולם בשביל להבין את הוכחה למציאות האל, ואני יודע שאתה לא למד את הפיזיקה, שזה פלא, כן? לכאורה התלמיד שהוא הרב יוסף, כן? שהוא כתב עליו את הספר, הוא לא למד פיזיקה? לכאורה נראה שלא, כן? יש ליאו שטראוס...
בטח מדברים ומדברים או משהו.
המדברים, כן, לא? שנייה, אבל הרי הוא כתב את הספר הזה בשביל מי שלמד. עכשיו, הרב ליאו שטראוס מדייק מאוד טוב באיגרת לתלמיד, שבאמת כתוב שהתלמיד הזה קרא לוגיקה, כתוב שהוא קרא מתמטיקה, אף פעם כתוב שהוא קרא אסטרונומיה, לא כתוב אף פעם שהוא קרא פיזיקה. זה מעניין. יכול להיות? ככה סטראוס טוען, שהרמב״ם בעצם מבין שהתלמיד הזה אף פעם לא יבין אותו, כי הוא אף פעם לא יתעמק מספיק בפיזיקה, אז הוא עושה לו את ה-next best thing, הוא מלמד אותו את הפיזיקה בדרך קבלה. ולכן הפרק הזה נמצא פה. צריך עיון. זה המסקנה קצת, לכן, על המסקנה הזאת אמרתי שזה מסקנה קצת נלהבת מדי, כי נראה לי רחוק. הרמב״ם הוא התלמיד טוב שלו, למה הוא לא יכול להגיד לו שילמד פיזיקה, או שייתן לו לחכות, כפי שהוא אמר מהקדמה, הוא נתן לו לחכות עד שהוא לומד את החכמות. קצת חסר פה משהו. אוקיי, אפשר להגיד, הוא מתכוון לאנשים האחרים, אבל גם אנשים האחרים שילמדו. מה הבעיה? זה קצת מוזר מה שהוא עושה. והוא מסיים, שזה למה, זה לא דברים שאני אומר שצריך להאמין. שאני אגיד לך דברים שכבר בא עליו המופת, והתאמת, אמת, אין ספק בו. זה הכל דברים שהוכחו, רק אני לא הוכיח לך את זה אותם, כי זה לא התפקיד שלי פה. אתה תעיין בספרים, והוא גם בסוף הפרק IMB, הוא כותב את זה עוד פעם, שזה הכל דברים שכבר הוכחו, ואף אחד לא מכחיש אותם, רק המשוגעים. כתוב פה בסוף, כן? אני רק אקרא את סוף הפרק, כי זה כתוב אותו דבר, כן? ואנחנו בחרנו תחילה שתצייר המציאות בצורה המבוארת, כן? אני הסברתי לך פה את המציאות באופן פשוט, מבואר, ואשר לא יכחיש דבר ממה שזכרנו הוא זיכרון סתם, אף אחד לא מכחיש את מה שהזכרנו בסתם, כלומר, עוד שנייה אני אסביר מה הוא מתכוון לשלול, אלא אחד משני אנשים, או שחל בדבר הברור, כן? הוא מביא דוגמה, כמו מי שלא למד גיאומטריה, הוא לא יכול להכחיש דברים פשוטים. זה לא שיש דברים עמוקים שיש להם באמת ספקות, זה פשוט דברים שאתה לא מכיר את הדרך של הוכחה. אז... או מי שיבחר להחזיק בדעה אחת קודם ויתאה עצמו, כן? יש אנשים עקשנים שהם אומרים, אני מאמין מה שכתוב בגמרא ולא אכפת להם המציאות, כן? זה הוא קורא להם עקשנים, משוגעים. זה... איך הוא קורא לזה פה? מחזיקים בדעה, כן? אבל זה שונה, הרמה הוא עושה פה חלוקה בין זה לבין שיטות פילוסופיות, אז זה חשוב. כלומר, דבר ראשון אמרנו שהוא אומר דברים בדרך אגדה, בגלל שיש צורך לידיעת המציאות בדרך ההוכחה, ואין לך זמן אולי ללמוד את ההוכחות למציאות עצמה. אז אולי תתקדם בשלב אחד, כן? לפחות תדע להגיד כמה שמיים יש, ומזה להוכיח כמה אלוהים יש, למרות שאתה לא יודע להוכיח כמה שמיים יש, אז אין לך, ההוכחה שלך לא כל כך טובה, אבל זה יותר טוב מכלום. וכמובן, מי שלמד, הרמב״ם לא אומר שאתה לא תלמד, הוא ודאי ממליץ שתלמד, כן? הוא אומר, מי שירצה לעיין עיון אמיתי, הוא צריך באמת לתת את זה, ואם הוא מקבל, לא נורא. זה מה שכתוב פה בסוף הפרק, שאני לא קורא עכשיו את כל הלשון, אבל כתוב פה בעצם, אתה יכול להיות עצלם ולקבל ממני את ההקדמות האלה, ואתה יכול להיות תלמיד אמיתי שלומד את ההוכחות לזה. בסדר, בין כך ובין כך, זה טוב שאני כותב לך את זה, בשביל שהמהלך של הספר שלי יעבוד, כן? זה לכאורה מה שהוא עושה, וזה לא לגמרי מובן למה הוא צריך לעשות את זה. כמובן אפשר להגיד שהוא כותב לאנשים שלא קוראו פיזיקה, זה מה שהוא בעצם אומר. אולי זה גם מועיל לאנשים שקראו, לעשות סיכום, אני יודע, אוקיי. אבל מה התועלת בזה? זה נשמע קצת... התקדמות לא כל כך משמעותית, אולי כן משמעותית, כן? אבל... שאלה, יש פה שאלה. דבר שני חשוב, שאולי פותר את השאלה הזאת, ואולי זה רק עוד עובדה שקשורה למה שקורה פה, שזה, כפי שזה מה שאת מזכירה, הרמב"ם בעצם נמצא פה בוויכוח מהכלם. עכשיו, הוויכוח שלו עומד על זה, שהכלם יש לו מחלוקת עם הפילוסופיה, לא במציאות, כן? צריך לזכור את זה. אין מחלוקת על כמה שמיים יש. לפחות לא באותו זמן, כן? יש לנו עכשיו מחלוקת, וזה שוב פעם שאלה במציאות, ולא שאלה כל כך מעניינת, כן? מבחינת התיאולוגיה, מאוד מעניינת, בשביל שאנחנו צריכים לדעת אותה, ולקחת ממנה הקדמות, כל דברים נכונים, אבל לא מספיק שאלה מעניינת בשביל הנושא של הספר הזה. טוב, אולי אני מסתתר את עצמי, צריך לחשוב על זה. אבל המחלוקת המעניינת של הרמב"ם מהכלם הוא לא על כמה שמיים יש, אלא על הסיבות של השמיים, או על הסיבות של הארץ וכו', כן? ואם יש להם סיבות, ובאיזה אופן הסיבות עובדות וכו'. הרמב"ם רוצה לטעון, והוא יטען לאורך הדרך, הוא כבר טען שהבעיה בפילוסופיה, כן, עכשיו לקרוא לזה הפילוסופיה של הפיזיקה, כן, לא הפיזיקה עצמה, אלא הפילוסופיה של הפיזיקה, כן, אצל אריסטו הדברים האלה לא מספיק מובחנים, אבל הם כן מובחנים, גם באריסטו, כן, הוא קורא לזה ההתחלות של הפיזיקה, לעומת הפרטים של הפיזיקה, כן, העקרונות. ועכשיו, בשביל שנוכל לדברם המתואן לאורך העקביות, שההתחלות של המדברים, השיטות הפילוסופיות שלהם על הטבע, הם מוזרים ביחס לטבע עצמו, כן? הם לא המחשבה הראשונית של כל מי שמכיר את איך הטבע עצמו עובד. זה בעצם הטיעון העיקרי שלו. או לא ברור עד כמה זה הטיעון. זה אחד הטיעונים החשובים שלו. עכשיו, כמובן שבשביל זה צריכים להסכים קודם כל על איך הטבע בעצמו נראה. וגם צריך שבעצם זה באמת יהיה דבר מוסכם, כן? אתה לא יכול להביא ראייה מדבר שהוא בעצמו שיטת אריסטו, ולהגיד, אוקיי, אריסטו אמר שהמציאות הוא כך, עכשיו אתם רחוקים מהמציאות. הרמב"ם לא כל כך טיפש לעשות מסקנה כל כך מעגלית, כן? הוא אומר, לא, אתה גם מסכים שיש כך, כך, כך וכך שמיים, אנחנו חולקים על המשמעות של השמיים, אנחנו חולקים על הרבה דברים, אבל על זה אנחנו לא חולקים. ומתוך הדבר הזה, תחשוב כמו בן אדם נורמלי, ותבין שאנחנו בעצם מסכימים על המציאות, ואתה אומר שאני אסגור את העיניים שלי, אני פשוט אומר מה שעיניים שלי רואות, כן? וזה, ככה ברור שהפרק הזה מתפקד באופן של מה המציאות שכולם יכולים לראות שמוסכם. והראיה לזה היא, משהו, הקטע שעכשיו הבאתי הוא בעצם עוסק בשאלה הזאת, הראיה לזה היא שכמה פעמים בפרק הזה, ספרתי פה כמה פעמים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, פחות יותר, לפחות 7 עקרונות, שהן עקרונות מאוד חשובים פילוסופית, כולם תלויים בשאלה של הגלגלים, כמה יש ואם יש להם שכלים ואיך זה עובד, אבל על כל הדברים האלה, הרמב"ם אומר בפרק, אני לא עוסק בזה בפרק הזה, זה דברים שיש בהם עיון. עכשיו, כשהוא אומר יש בהם עיון, ככה גם המפרשים פה מדייקים, בדרך כלל הוא לא מתכוון שיש לי ספק בזה, או לא בהכרח. הוא לא מתכוון, יש לו דעה בכל השאלות האלה. יכול להיות שזה דעה שהוא יודע שהיא לא לגמרי ודאית, אבל יש לו דעה, יש לו מהלך שהוא נוקט בכל השאלות האלה. הוא לא כותב שיש להם עיון בגלל שיש לו ספק אמיתי. הוא כותב שיש להם עיון בגלל שיש מחלוקת אמיתית. כן? כלומר, בגלל שהמדברים לא חייבים לקבל את זה. והם יהיו צודקים במובן מסוימים, הם לא מקבלים את זה. אז הוא משמיט מתוך הפרק כל הדברים שהם נמצאים במחלוקת. שהם באמת שיטות הפילוסופים בלבד. הוא חותר להציג בפרק הזה רק המציאות שגם המדברים מסכימים עליה. זה החלק החשוב פה, החשוב ביותר. ולכן אני חושב, זה לא כל כך קושיה בזה שהוא מביא, אני לא בטוח שזה עונה לשאלה הראשונה, אבל זה עוזר לנו לפחות. השאלה שלי, למה, מה התועלת בלהגיד פיזיק, ללמד מדע בדרך קבלה, זה קצת מוזר. התשובה היא שכל הדיון צריך איזשהו בסיס שהוא מוסכם. נכון שאנשים מומחים יותר טובים עסקו ומצאו את ההוכחות לכל זה, אוקיי? אבל אנחנו דווקא מדברים על החלקים של המציאות שהם בעצם גלויים לעין, כן? זה, אפשר להגיד את זה. או שהמגמה, אולי לא לגמרי מצליח, אבל המגמה שלו פה זה להגיד רק דברים, פשוט לסדר דברים שיחסית גלויים לעין. לא להגיד חידושים פילוסופיים על איך המציאות באמת עובדת, שלא נראים לעין. שזה, כל הקטע שלו זה הפוך. הוא אומר, זה אנחנו מסכים, זה אתה פותח את עיניים בבוקר, זה מה שאתה רואה. עכשיו בוא נדון האם השיטה שלך מתאימה לזה, או השיטה שלי מתאימה יותר לזה. אבל הקטע של הפרק הזה הוא בעצם להגיד את הדברים הגלויים פחות או יותר לעין, וכמו שהוא אומר, בעצם זה סך הכל כמו שמישהו לא יודע מתמטיקה, שהוא קורא לזה חוכמה לימודית, כן? אז אתה לא יודע להסיק את מספר המעלות בריבוע או בעיגול או משהו כזה, אבל זה לא שאני, אתה צריך באמת את הסמכות שלי, זה בעצם דברים ברורים, צריך קצת כלים, צריך קצת חשבון להסיק את זה. טוב, אתה גם יכול לתקשן ולהכחיש את זה, אבל זה לא דברים, לא חידושים פילוסופיים באמת, זה חידושים, דברים של המציאות פשוטה. אוקיי? Make sense. אז זה לכאורה מה שכן נמצא בפרק הזה, למה הוא נמצא ומה לא נמצא. כלומר, לא נמצא פה כל היסודות הפילוסופיים, כן נמצא הדברים היחסית כלויים לעין. אם כבר חושבים על זה, צריך באמת להשוות ללכות יסודי התורה, פרק שני, ששם לאורך הפרקים, מפרק שני עד פרק רביעי, הרמב"ם בעצם עשה את אותו מהלך לכאורה שעושה בפרק הזה, כמובן שם הוא כתב את זה הפוך, כלומר, קודם כתב שיש אלוהים ואחר כך כתב את מה שהוא ברא, שזה הסדר האמיתי, אבל לא הסדר הלימודי, ולכן חסרים שם אולי דברים שהוא צריך להדגיש פה, כי פה הוא באמת עוסק בהוכחה. אבל הוא כתב משהו דומה, כלומר, הציג לבני אדם את המסקנות של הפיזיקה בצורה של הלכות, כן? בצורה של, כמו שכל הרמב״ם הוא, הלכות בלי הוכחות. ושם הוא מסגר את זה בתוך המצווה של אהבה ויראה, כן? הוא אומר, האל הזה מצווה לאהוב אותו ולהיראה ממנו, ואיך אוהבים אותו כשאדם מתבונן, אז הוא אוהב ויראה, כן? מה הפירוש? באופן פשוט הרמב״ם נותן פה פירוש אינטלקטואלי לאהבה ויראה, כן? הוא אומר, אהבה זה לתאבות תשוקת הדעת, אני רוצה לדעת את הכל, את מעשי השם, שזה הכל, כן? השם ומעשיו, זה נקרא לצמא נפשי לאלוהים, ויראה זה... מה זה יראה? אז יראה זה בעצם פרק למה דלת, כן? יראה, לפי מה שאני קורא עכשיו, יראה זה פשוט שאתה לא יכול לדעת את הכל, כן? אז יש מחלוקת, אם יש ברמב"ם רגשות בכלל. אני קורא את זה בלי רגשות, כן? זה הכל אינטלקטואלי. אבל זה תשוקת הדעת, ויראה זה ההכרה שאתה לא כל כך יודע. זה תנועה אחורה, כן? אבל זה יכול להיות שנלווה לזה רגש, אפשר לעשות את הכל באמרוטיקה מאוד גדולה וכו', אבל... היסוד של זה הוא היסוד האינטלקטואלי פה, המציאותי. ואז הרמב"ם מסיים, לפי שיש מצווה באהבה ויראה, לפי הדברים האלה אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמים, כדי שיהיה פתח למבין לאהוב את השם. והוא מצטט חכמי חכמים, שמתוך כך אתה מכיר, כן? אז הוא החליף את המילה אהבה במילה הכרה, כן? מתוך כך אתה מכיר, אבל הכרה יכול להיות, אני יודע שב, אני יודע את, כן? ההכרה זה, ואצל הרמב"ם אין את ההבדל הזה בכלל, בין לדעת שב ולדעת את. כל הדעת שלו זה לדעת ש, לדעת את, כן? כפי שלמדנו בפרק סמכתת. אז זה, ושמו, ואז הוא מתחיל לספור, לא בדיוק באופן שהוא מדביק פה, צריך להשוות, אבל הוא גם פשוט מספר את הסיפור של כל העולמות, כל העולם, לא העולמות, את כל הגלגלים וכל הדברים שיש בעולם באותו אופן, וגם בספר המצוות, שזה המקור שמוביל את הספרי, שאומר את זה, מתוך כך אתה מכיר, הרמב״ם החליף את הספרי, בספרי כתוב ללמוד תורה, והרמב״ם החליף את זה עם לימוד המציאות. אז זה העניין של כבר דתיך. אני חושב שכשהוא אומר אתה כבר יודע, הוא בעצם מתכוון למשנה תורה. ואז זה מענה לשאלה שלי, איך הוא אומר אתה יודע כבר בפרק למד, הוא מתכוון אתה כבר יודע ממשנה תורה, אבל הוא לאט לאט מחליף את הפירוש. כן? ממשנה תורה זה נשמע... אוקיי, אני רוצה לאהוב את השם, שאני כבר יודע לכאורה שהוא קיים, ורוצה לאהוב אותו, והולך לבונן בגדולת המעשיו בשביל לאהוב אותו ולהירא ממנו. אתה מגיע לפרק למדע, אתה מגלה שזה יותר מסובך, אתה צריך לדעת בכלל את כל המדע לפני שאתה מתחיל להבין מהו אלוהים. וכשאתה מגיע לפרק עין א', אתה מגלה שאתה בכלל צריך לדעת את כל הדברים האלה לפני שאתה מדע, לפני שאתה יודע האם יש אלוהים. אוקיי? אז עד כאן הסיבה שהרמב"ם כותב בעצמו, שהוא מביא את הפרק. ופה אני מסיים בשביל היום.